שלום עליכם רבותיי, אנחנו נעסוק היום בשאלה קטנה מהלכות שבת, שאלה מסוימת מהלכות שבת. אני אומר, אנחנו נעסוק היום בעזרת השם בשאלה קטנה מהלכות שבת, שמסתעפת גם לנושא קצת יותר רחב שקשור לחיוב, לציווי להעיר לאנשים אחרים שעושים שלא כהוגן בדברים מסוימים. השאלה שבה עוסק השולחן ערוך ודרכה הוא נכנס לעניין הזה, זה שאלה של טיפופים על השולחן ומחיאות כפיים בשבת. ההלכה מפורסמת וידועה שכתובה בגמרא ונפסקה בשולחן ערוך, אין מטפחים להקות כף אל כף בשבת, מחיאת כפיים, ולא מספקין, שהכוונה להקות כף על ירך, ולא מרקדין. כל הדברים האלה גזרה שמה יתקן כלי שיר, גזרה שנשמעת קצת רחוקה, אבל אדם יבוא דרך זה איכשהו לנגן ודרך הניגון לתקן כלי שיר. ו עד כדי כך שהשולחן ערוך ממשיך ואומר, אפילו להקות באצבע על הקרקע או על הלוח, או אחת כנגד אחת כנגד המשוררים, או לקשקש באגוז לתינוק, או לשחק בו בזוג כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור. זאת אומרת, אפילו השולחן ערוך אומר שאסור אפילו לעשות איזשהו רעש כזה כדי להשתיק תינוק, עד כדי כך חוששים לשמה יתקן כלי שיר. אבל הרי מה כותב על כל הדברים הללו? את הדברים הבאים הוא כותב. אבל איך היום אנחנו, כן, אתה רואה, כן, אנשים בסעודות שבת מוחאים כפיים, אנשים מתופפים, עושים מתופפים השלפת, איך עושים דבר כזה? הרי מה אומר? שני דברים. דבר ראשון הוא אומר, והד מספקין ומרקדין העדנה, משום שמוטב יהיו שוגגין ועל יום מזידין. הרי מה אומר כאן? את הכלל שנזכר בגמרא וגם בשולחן ערוך בעוד מקומות, עדיף לא להגיד כלום. איזשהו אינסטינקט כזה של אנשים שהם מתופפים על השולחן וזה, כשיש שמחה, זה משהו כזה כמעט בלתי נשלט. שתגיד למישהו, קשה לו מאוד לעצור את זה. על זה נאמר, מוטב יהיו שוגגין ועל יהיו מזידין, כי אם תגיד, אז הוא יעשה במזיד, יעבור על האיסור דרבנן הזה במזיד, והיה עדיף שהוא לא היה יודע ועובר עליו בשוגג, זה היה פחות חמור. אבל הרמ"א מוסיף עוד טעם ואומר, יש אומרים שבזמן הזה זה בכלל מותר. ולמה? לא בקיאים בעשיית כלי שיר. רוב האנשים, הרבה אנשים לא יודעים איך מתקנים כלי שיר, אני לא יודע אפילו איך מותחים את זה של הגיטרה, את המיתר הזה, לא בקיאים בדבר הזה. הדברים שכתובים כאן ברמ"א נזכרו כבר בדברי תוספות במסכת ביצה, שזו הסיבה שאין בקיאים בעשיית כלי שיר, ולכן לקלמי גזר שם לתקן כלי שיר. אנחנו בכלל לא יודעים לעשות כלי שיר, אז בטח לא לתקן את זה. אז לכן הוא אומר, מילתא דלא שכיחו, ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל. אז הרמ"א אומר כאן לימוד זכות רחב, שיכול להיות שהסיבה שנוהגים להקל זה בגלל שאנחנו לא בקיאים בדבר הזה. יש לימוד זכות נוסף בסוגיה הזאת שכתוב בספר ערוך השולחן. ערוך השולחן, כידוע, הזכרנו אותו כמה פעמים, היה חותן של הנציב, אשתו השנייה, והיה גדול הפוסקים בדור שלו, והוא זה שנתן את הסמיכות של הרבנים, היו מגיעים לפניו, והוא היה בוחן ככה בעל פה, וככה גם תוהה על קנקנו של האדם, ובסוף הוא אומר לו, מה? לא, בוא בוא, זה ברכה, זה יורה יורה, ידין ידין, כן, כמו שהגמרא אומרת את הדברים האלה של השמיכה. מספרים שפעם אחת הגיע לפניו תלמיד חכם גדול, שממש שירמים הפציץ, והוא בא, אחד הבעיות שיש היום בבחינות של הרבנות צפה בסיפור הזה, הוא בא, התלמיד חכם הזה, והוא שרק את כל השאלות שהוא אמר לו, הוא שרק את זה, אבל הוא ראה שהיהודי הוא ככה קצת פרא אדם קצת, אז הוא לא, הוא התעכב, הוא לא נתן לו את השמיכה וזה. אז הוא שאל אותו, היהודי הזה, את האור השולחן, למה אתה לא נותן לי שמיכה? אז אור השולחן אמר לו, אתה רואה את הספר הזה? זה היה מונח שם, שולחן אורך יורד דעה על השולחן. אז הוא אומר, כמו שאני לא יכול לתת סמיכה לספר הזה, אני גם לא יכול לתת לך סמיכה. הוא לא הבין. הוא אומר, מה, הרב צריך לתת סמיכה לשולחן ערוך? זה שולחן ערוך. הוא אומר, לא הבנת, כמו שזה ספר, הוא יודע הכל, אבל זה לא בן אדם, ככה אני לא יכול לתת לך סמיכה. קיצור, אחד מהדברים שהיו צריכים לעשות זה לעמוד איתות על כלכנו של האישיות ולא רק של הידיעות שלו. אז הוא אומר ככה, נראה לעניות דעתי טעם פשוט, סיפוק וריקוד שלנו, הוא אומר, לא בגלל שאנחנו לא בקיאים בעשיית כלי שיר. הוא אומר, מעולם לא נאסרה. אף אחד לא עשה דפיקות על השולחן. למה? הוא אומר ככה, בזמן חז"ל היה זה באש שמזמרים בכלי שיר, והיו מטפחים ומספקים ומרקדים על פי סדר השיר. היה להם איזושהי צורה של טיפוף, של ריקוד, שהוא מתואם בדיוק לסדרים. הוא אומר, היום האנשים רוקדים. ריקוד פילים, זה לא נקרא ריקוד. זה כנראה היה ריקוד מדויק, ואיזשהו סיפוק וטיפוח מדויקים, שזה מה שנאסר. ואומר, וכן משהו בירושלמי, אבל עכשיו אין זה כלל בעת שמזמרים בכלי שיר, אלא בעת ששורים בפה. זאת אומרת, אומר, כנראה שאצלם, תוך כדי המנגינה בכלי שיר, בד בבד עם זה, היו גם מספקים ומטפחים. היום, כשיש תזמורת, אף אחד לא מספק על השולחן ולא מסייע לתזמורת. עד רבה, כשאין תזמורת, אז אנשים מספקים. אז אומר, זה לא נאסר. וגם אומר ריקוד, שמדובר עליו, זה אינו כריקוד שלהם, בסדר כריקודי נשים, הם היו רוקדים בצורה מקצועית, אבל אנחנו מרקדים בלא סדרים, לכן אין פה את החשש, אפילו לא החשש שלהם שהיה בזמנם, כיוון שבעצם הוא טוען טענה כזאת. הטיפוח, ריקוד, הסיפוק, זה היה חלק מהתזמורת. לכן אני יכול להבין שדבר שהוא חלק מהתזמורת, אז אתה יכול להגיע ממנו לדברים שקשורים לתזמורת עצמה ולתיקון כלי שיר. אבל היום נדפוק על השולחן, אף אחד מעולם לא דפק על השולחן ובגלל זה תיקן איזה כלי שיר. לכן הוא אומר, לא אסרו בדבר הזה חכמים בכלל. אז אם כן, זה לימוד זכות שני. הדבר השלישי, זה מה שנראה מדברי שער הציון, שאומנם המשנה ברורה אוסר מחיית כפיים וטיפופים ודברים כאלה, אפילו בשמחות של מצווה, כגון שמחת אירוסין. אבל בשער הציון, הוא בסימן תף כפו, סליחה? הוא אומר ככה, השער הציון בסימן תף כפו, הלכות קידוש לבנה. למה לא קידושים את הלבנה בליל שבת? מבוסמים וכל, גם בליל שבת. הוא אומר, כי עושים את המצווה הזאת בשמחה, ורגיל לבוא לידי ריקודים, וזה אסור בשבת. אז הוא אומר, ואף שריקודים של מצווה התירו, כמו שמחת תורה, רוקדים. הוא אומר, שאני אתם, די אפשר לדחות היום, מה שאין כנחה, קידוש לבנה, אפשר קודם השבת, או במוצאי שבת. מה רואים מדברי השער הציון? שבעיקרון, שמחה של מצווה, שזמנה בשבת, מותר. כי הוא אומר, בגלל שהיה אפשר לדחות את קידוש לבנה ללפני, לאחרי, לכן אפשר לרקוד בזמן הזה. אז רואים ששמחות שהן בשבת, כמו שירי שבת שהן לצורך השבת, שמחה שמצווה בשבת, יש פה אולי עוד סיבה שלישית להתיר בדבר הזה. ולמרות הכל, רק נסכם את הדברים להלכה, הפוסקים הספרדים הלכו בעקבות דברי השולחן ערוך, שהשולחן ערוך לא הזכיר פה הוראות היתר. בסוג שסגרו את הפינה בדבר הזה, ואסרו. אמרו, אסור, כך אפילו הרב עובדיה בשוט שלו יחווה דעת, הוא אומר, אין להתיר בכלל מחיאות כפיים וריקוד בשבת, ומה לעשות, אסרו, והוא אומר שזה אסור מכל וכל, כדעת השולחן ערוך. והאמת, גם בשמירת שבת כלכתה, הוא כותב, אסור לשמיע קול בדרך שיר, או לפי קצב, כך הוא אומר, אבל למחוא כפיים כן מותר. קיצור, הפוסקים כן נטו בעיקרון לאסור בדבר הזה, אבל כמו שאמרנו, מי שעושה, אי אפשר למחות בידו. יש לו על מה שיסמוך, על הקולה שנזכרה בדברי הרימה, או על הקולה שנזכרה בערוך השולחן, או על הקולה שנזכרה בשער הציון, יש פה על מה לסמוך. בכלל, העיקרון כמו שאמרנו ברמה, בתחילת דברי הרמה, זה מוטב יהיו שוגין ועליהו מזידין. העיקרון הזה אומר כך, שכשאתה רוצה להגיד משהו, אתה צריך לבחון האם אתה מקדם את המציאות קדימה או הולך אחורה. זו שאלה. למרות שזה בוער לך, ואתה מאוד רוצה, בסדר. צריך לבחון האם זה, המציאות תתקדם בזכות זה או לא תתקדם. הכלל הזה נאמר אפילו ביסורי דאורייתא. בן אדם שובר איסור דאורייתא, אבל בריא לך שאם תגיד לו, זה לא יעזור. הוא יהפוך להיות מזיד. אז לא עלת שום דבר. במקום לקדם את המציאות, במקום זה הפכת אותו משוגג למזיד, זה יותר חמור. אתה תמיד חייב לבחון את הבחינה הזאת. חוץ מדבר אחד, שעליו לא נאמר הכלל הזה כמו שכתוב בשולחן או בסימן תף רשבר. הכלל הזה לא נאמר בדבר המפורש בתורה. לא דאורייתא, דאורייתא כן אמרנו שנאמר. אלא דבר מפורש בתורה. נגיד, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. כל אחד יודע. לכן, פה לא שאני אגיד, מוטב איש שוגגים ועליהו מזידים, כי ברור שכל אחד יודע שלא מבערים אש, כי זה מפורש בתורה. אז כאן זה לא נאמר. אז זה הדבר היחיד שלא נאמר הכלל הזה, אבל בכל שאר המקומות, אדם צריך לדעת ולנסות תמיד לבדוק ולבחון את השאלה הזאת, האם הוא יועיל או יזיק. לפעמים יש ספק. טוב, ספק זה יכול להיות שכן יקשיבו. אז תגיד. אבל לפעמים יש מצבים שאתה יודע בוודאות. אני אומר לכם, בסוגיה הזאת, לכן כנראה שחנוך הזכיר את זה פה, זה כמעט בלתי אפשרי. אני אומר, א', לא בטוח שחייב בכלל להעיר בגלל שיש מקילים. אבל גם נגיד שלא היה מקילים, זה כל כך קשה למי שרגיל בדבר הזה, שזה גם לא יעזור אם תגיד לו. ולכן בדבר כזה נאמר, מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידים. שבוע טוב ומבורך לכולם.